הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתון הקבועה לך למעשה שאלות ותשובות בעל החיים אחרים המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים 03-593-93 03-500-9393 או לחילופין בפקס 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר ניתן ורצו לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם בלא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה לעוסקים על המלאכה, הטכנאי פנחס בינדר והמפיק שלמה פולק, שגם מגיע לו מזל טוב היום ליום הולדתו, שקדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות ושמחה ונחת כל החיים עד 120. תודתנו נתונה לנו מראש ותהי משכורתם שלמה מעם השם. כל הדברי תורה שנאמר היום לרפואתו השלמה ומהירה של מורי ורבי ועטרת ראשי מרן ראש הישיבה הגאון הרב יהודה בן חיה אסתר עדס, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מהירה מן השמיים ויחזירו לתנו הטוב במהרה למסירת שיעורים ושיחות, כי הדור כולו צריך לו להגנה של כזה איש גדול וקדוש. אז מי שיכול בכל לשון של בקשה להוסיף כמה פרקי תהילים ביום, להוסיף איזה לימוד ביום לרפואתו השלמה והמהירה, ולהזכיר לרפואת הרב יהודה בן חיה אסתר, תבוא עליו ברכה, וחיותו ובריאותו תגן אלף ומגן בעד כל המתפללים עבורו. במסגרת הפתיח הלכתי אנחנו אוחזים בסימן שינטט, עדיין בסעיף דלד, בנושא של דיני בסיס לדבר האסור. הסברנו שדבר מוקצה שהונח ביום שישי על גבי חפץ המותר, על דעת שישאר שם בשבת, לפחות בכניסת השבת, דיינו בבין השמשות, חפץ ההיתר הופך להיות מוקצה לכל מהלך השבת, גם אם הוסר חפץ המוקצה. כגון הניח מצלמה או כסף על קרית, או הניח מצלמה או כסף, או מגעץ על קרית או על מזרון או על שולחן או על כיסא, אותם חפצים שהזכרנו הופכים להיות מוקצה לכל השבת. גם אם במהלך השבת סילקתי משם את המגעץ או את הכסף או את הפלאפון או את המצלמה, הם עדיין נשארים ביסורם, כי מי עוד התקצה לבין השמשות התקצה לכל יומה. דיברנו בשבועות האחרונים כמה פרטים בעניין ועכשיו נמשיך. לאחר שאנחנו יודעים מה זה בסיס, דהיינו שההיתר משמש את האיסור, ומכיוון שהוא משמש אותו הופך להיות כמותו לכל השבת, עכשיו נבוא לדבר על בסיס באקראי. בסיס באקראי זה מגירה שיש בה חפצים, גם חפצים המותרים, גם חפצים המוקצים, אבל החפץ המוקצה נמצא על חפץ ההיתר. מדעתו, הוא יודע, כשהוא שם את זה ביום שישי או ביום חמישי, הוא ידע שהחפץ המוקצה הולך להיות על החפץ היתר כל השבת, אבל אין לו עניין שזה בדווקא כך יהיה, אלא פשוט מפאת חוסר מקום. זה מצוי מאוד בבתים שיש שם מגירת שמטס, והכל בלי שום סדר ואחד על השני, והוא רוצה עכשיו בשבת להוציא שם איזה דבר של היתר, שעל הדבר של היתר יש דבר של איסור, שהוא ידע שזה הולך להיות כאן כל השבת, אבל אין לו עניין שדווקא איסור יהיה על היתר, לא אכפת לו שהיתר יהיה על האיסור. אם המגירה הייתה רחבה, אז הוא היה שם את הכל בתחתית המגירה. חוסר מקום, שמים דבר על שני. או למשל, מצלמה על אלבום תמונות, אין לו עניין שהמצלמה דווקא תהיה לאלבום. פשוט אין מקום, שמים אחד על השני, ואם היה מקום, אז הוא ישים את הכל בתחתית של המגירה. אז בכזה מצב נחלקו הפוסקים, האם יש דין בסיס ודין היתר כדין האיסור, דהיינו האלבום הופך להיות מוקצה כדין המצלמה כל השבת. כי סוף סוף, אתה ידעת שזה הולך להיות פה, אז אתה הסחת דעתך. או שנבוא ונאמר, שלא, בסיס, זה רק אם היתר משמש את האיסור, אז הוא מתבטל לה ונהיה כמותו. אבל אם לא משמש את האיסור, כמו פה, אלא אין לי עניין ש, 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 שבדווקא האיסור יהיה להיתר, זה פשוט מפעת חוסר מקום, זה לא נקרא שהיתר משמש את האיסור. אז בכזה מצב, אין דין של בסיס. אז הבית יוסף כבר מביא את הנידון הזה בסימן שינתי ציף ד' בין השואל של התרומת הדשן לתרומת הדשן בעצמו. יש בזה ערכות דברים, המגן אברהם בסיף קטן ו' מעריך להוכיח שאין בסיס באקראי, וככה הוא פוסק, הוא מביא לזה ראייה מהשולחן ערוך בסימן שינתי ציף כ"ז, וככה בן איש חי פוסק שאין דין בסיס בפרשת ויגש בסיף י"ג. והמשנה ברורה למעשה מסיק בסימן שינתת סעיף קטן י"ח להקל במקום הצורך. ואילו החזון עובדיה הוא פוסק לאסור בשבת ג' עמוד קוף למד ב', הוא פוסק לאסור כדת התרומת הדשן, הוא אומר שיש דין בסיס באקראי ואסור לטלטל את האלבום שיש עליו מצלמה, וגם אם המצלמה הורדה מהאלבום בצורה כזו או אחרת, אותו אלבום, אותו חפץ שהונח עליו המוקצה באקראי ולא בכוונה, דיין לא ברצון שישמש אותו, בידיעה אבל לא ברצון שישמש אותו, הוא הופך להיות מוקצה. וכאמור רבי נשחי מקל לך תחיל, אבל משנה ברורה כותב שבשעת הצורך יש להקל. זה נפקא מינה גדולה מאוד. מוצרים קפואים שהם מוקצה, שמונחים על גלידה או על ארטיקים במקפיא, או על לחמניות או חלות. מה זה מוצרים קפואים שהם מוקצה? דגים חיים, דיינו לא מבושלים, כל מיני אפונה וגזר וכל מיני דברים כאלה ש... שלא אוכלים אותם, דברים שלא אפשר לאכול אותם בלי בישול, וגם בשרים ועופות לדעת רוב הפוסקים שבימינו לא אוכלים אותם והם מוקצה, והם מונחים על גלידה או על ארטיקים או על החמניות או על חלות, ואני רוצה כעת להוציא את הארטיקים או את הגלידה או את הלחמניות והחלות, ולשם כך אני פשוט מנער באמצעות הסקית של החלות או באמצעות הקופסה של הגלידה, מנער את המוצרים של המוקצה שהם מונחים מעל. האם הדבר הזה מותר או אסור? אם נאמר שאין בסיס באקראי כדעת הבן איש חי והמשנה ברורה, הרי שהדבר הזה מותר, אז מותר לי לתפוס את הקופסה של הגלידה, לנער באמצעות הקופסה את המוקצה שנמצא עליה המוצרים הקפואים, ולקחת את הגלידה, והוא עדין בסקית של חלות, לקחת, תפוס את הסקית, לנער באמצעות הסקית את המוצרים המוקצה הקפואים שנמצאים עליה, ולקחת את הסקית ולהשתמש. ואם לא הולך בניור, אתה יכול גם כן עם המרפק להזיז את זה, או עם מזלג. מה שאין כן, לדעת החזון עובדיה, אסור. הגלידה הופכת להיות בסיס לכל השבת, וגם הסקית של החלות. הסקית של החלות אפשר להקל גם לדעת החזון עובדיה, מכיוון שזה לא כלי בפני עצמו. קופסה של גלידה זה כלי בפני עצמו. אז במילה אפשר לומר שהקופסה נעשית בסיס. אבל שקית של חלות, כיוון שזה לא כלי בפני עצמו, אז גם לדעת החזון עובדיה אפשר להקל שזה לא, שזה לא בסיס, כי אין בסיס באוכלים לשיטתו בצירוף שני הדברים הללו. אבל בקופסה של גלידה גם לשיטתו זה מוקצה, אבל בארטיקים למשל, שאין להם קופסה אלא זה רק נייר, אז זה כמו אוכל, אז בכזה מצב, כיוון שזה אוכל, אז אפשר להקל שזה לא נחשב בסיס גם לדעת החזון עובדיה. אבל בקופסה של, בקופסה של גלידה כן, ולדעת הבן איש חי והמשנה ברורה גם בקופסה של גלידה, הרי שהדבר הזה מותר. אותו דבר אם אדם הניח מוקצה על ספר קודש, אין לו עניין שהמוקצה יהיה על ספר קודש. הוא עושה את זה מפאת חוסר מקום, אז זה בסיס באקראי, והוא צריך לנער מחמת קדושת הספר את המוקצה מעליו ולשלוף אותו. יכול להיות שגם החזון עובדיה מדי פה, כי ישראל קדושת הספרים. זה לגבי בסיס באקראי, אז כפי שאמרנו, כל סוגי מוקצה שמונחים על דבר היתר, בדעתי, מראש ידעתי שזה הולך להיות שם בשבת, אבל אין לי עניין שזה יהיה שם, אלא רק מפאת חוסר מקום. האם זה נעשה בסיס או לא, מחלוקת, ולדעת המשנה ברורה בבן איש חי, מותר לנער באמצעות היתר את האיסור, ולדעת החזון עובדיה אסור, אלא אם כן זה מונח ממש ישירות עליו, שזה אוכל, כמו ארטיקים וסגית של חלות, אז גם לפי החזון עובדיה אפשר להקל. חפץ מוקצה שמונח על חפץ היתר, על דעת שישאר שם בשבת, אז למדנו עד עכשיו. שזה עכשיו בסיס, וזה נאסר. אבל, בניגוד לכל פעם שההיתר משמש את האיסור, אדם שם מגעץ על כיסא, אז הכיסא משמש את המגעץ. שם מצלמה בתוך מגירה. המגירה משמשת המצלמה. אבל יש פעמים שזה הפוך. האיסור אומנם נמצא על היתר, אבל לא היתר משמש את האיסור, אלא האיסור משמש את היתר. כמו למשל, לפני שבת שמו בכניסה לבית הכנסת אלונים, ולא רצו שיעופו ברוח, לקחו אבן מבחוץ ושמו את זה על האלונים שלא יעופו ברוח. אז עכשיו, אחרי התפילה רוצים לקחת את האלונים, ושואלים, האם האלונים הפכו להיות בסיס לאבן? כי האבן מונחת על האלונים, וזה היה מדעתו לפני שבת שזה יישאר שם בשבת. או נאמר שלא, נכון שהאיסור מונח על היתר, אבל היתר לא משמש את האיסור. כדי שהיתר, הבסיס, יקבל דין של מוקצה, צריך שהיתר משמש את האיסור. פה הוא לא משמש אותו. אדרבה, האבן משמש את האלונים. יש בזה מחלוקת גדולה מאוד בראשוני, בין הרש"י לתוספות, בין בעל המור לרמב"ן. הערכנו בזה מאוד בספרנו החדש, בסימן שנ"ט צ"ט ז', ושם הוכחנו מהבית יוסף, מהשולחן ערוך, מהמשנה ברורה, מהכף החיים, שאין דין בסיס. בממילא מותר לנער את האבן באמצעות העלונים, ולקחת ולהשתמש בעלונים, וזה לא נחשב בסיס. זה באמת מקרה קצת רחוק, כי בדרך כלל איסור שנמצא על היתר, היתר משמש את האיסור ולא האיסור משמש את היתר. כל הדוגמאות שדיברו פעם במפות ובגיזין וכל זה, היום לא כל כך מעשי, אבל זה דוגמה שיכולה להיות דוגמה מעשית באבן על עלונים, שהעלונים לא הופכים להיות בסיס. נידון יותר מעשי שיש, מה הדין היתר שמשמש את המוקצה? אבל הוא לא משמש אותו באופן שהמוקצה נמצא על היתר, דהיינו, שההיתר למטה והמוקצה למעלה, אלא הוא משמש אותו מהצד, או מלמעלה, כמו למשל, מכסה פח אשפה. פח אשפה, יש בפנים אשפה, הוא מוקצה. כי האשפה היא מוקצה, אז הפח הוא בסיס. יש את המכסה של הפח אשפה, אני רוצה בידיים לפתוח ולסגור את המכסה. מצד אחד, הוא משמש אותו. המכסה משמש את הפח אשפה. המכסה שהוא יתר משמש את האיסור, אבל הוא משמש אותו מלמעלה, הוא לא תופס אותו מלמטה. או דלת של ארון חשמל, או דלת של מתקן של נרות. הדלת משמשת את הארון חשמל, משמשת את החשמל שלא ינזק מהמים וכו'. המתקן, הדלת של המתקן של הנרות משמשת את הנרות שלא יחבו. אבל מה? זה לא משמש אותו מלמטה, משמש אותו מהצד. האם בכזה מצב יש דין בסיס או אין דין בסיס? אז הבח כותב בסימן שנחת סעיף תזיין, שבסיס נאמר רק שהאיסור מונח על היתר ולא להפך. למה? כי בסיס, המילה בסיס קנו, מושבו. צריך שהיתר יהיה מושבו של האיסור. מושבו של האיסור זה אומר שלא רק שהיתר משמש את האיסור, אלא הוא גם תופס את האיסור. אבל אם היתר משמש את האיסור ולא תופס את האיסור, כי הוא משמש אותו מלמעלה או מהצד, כמו מכסה של פח אשפה, כמו דלת של ארון חשמל, דלת של מתקן נרות, זה לא נחשב מוקצה. ולכן מותר לפתוח את המכסה של פח האשפה, וגם את הדלת של ארון חשמל, את הדלת של מתקן נרות, יש קצת הבדל ביניהם, שהמכסה של פח האשפה הוא יחשב כלי שמלכתו לאיסור, שהוא בא לשמש את האיסור. וגם הדלת של המתקן של הנרות, ורק לצור גופו המקום המותר. אבל הדלת של ארון חשמל, מותר גם שלא לצור גופו המקומה, כי כמו שזה משמש את ארון חשמל, זה גם משמש את הבני אדם, זה גם משמש את היופי של הבית, היופי של חדר מדרגות. אז יוצא שיש קצת הבדל ביניהם, שדלת של מתקן נרות זה כשפחתו לאיסור, כמו מכסה של פח אשפה, אבל דלת של ארון חשמל היא נחשבת כלי שמנחתו ליתר. והוא הדין, סמיכה שאדם שם על מחשב כדי שלא יתאבק, או הכיסוי המיוחד של המחשב, זה לא בסיס, כי זה משמש אותו מלמעלה. ושוב פעם, הסמיכה הזה כי יש מלחתו ליתר, והכיסוי, כיוון שהוא נועד לכך, זה כי יש מלחתו לאיסור. או ארון, יש ארון שיש בו חפצים של מוקצה, ארון כתר, חפצים של מוקצה. הוא רוצה בשבת לפתוח את הדלתות של הארון ולהכניס לשם משהו, מה? מותר. למה? כי אמנם הדלת משמשת את הארון, וזה מוקצה, אבל היא משמשת אותו מהצד. היא לא משמשת אותו מלמעלה. וכך אמר, שם מביא ראיה עצומה מהשולחן ערוך בסימן שנחת, וגם בסימן שנחת, סעיף תזן, אמר, שם מביא ראיה מהשולחן ערוך בשין יוציביו, שמותר לאדם לכפות כלי על גבי ביצה, וגם בשין המתחת סעיף זין, מותר לחסות שקי מלט באיזה ברזנט או משהו. לכאורה, אם נאמר שיש בסיס מלמעלה, אז זה ביטול כלי מהכנו. אז איך זה מותר? על כוכח שאין בסיס מלמעלה. אבל, מרן הרב אלישיב באמת אוסר בדבר הזה, בכל הדוגמאות שהזכרנו, ואומר שיש בסיס מלמעלה, יש בסיס מהצד, כי סוף סוף הוא משמש אותו. אבל למעשה, ודאי שיש להקל כדעת רוב הפוסקים שהבאנו בפרט הראיה של מהרשם, שראיה מאוד עצומה. גם במשתברה אפשר להביא לזה ראיה שזה מותר, מה שרצינו בו תחבדה לבשינתת. מתי כן יש מקום להחמיר? גם החזון עובדיה כך מכן, מתי כן יש מקום להחמיר? אם היתר משמש את האיסור מלמעלה באופן שהוא תופס אותו, כמו למשל עטב כביסה. עטב כביסה, שהוא מחזיק כביסה רטובה באופן שהיא מוקצה, שהיא לא ראה לשימוש כשהיא רטובה, הוא משמש אותה שהיא לא טיפול ברוח, פה אפילו שהוא משמש אותה מלמעלה, אבל מכיוון שהוא תופס אותה, זה נחשב כמו מושבו של האיסור, ולכן צריך להחמיר, נכון להחמיר, שגם העטב נחשב מוקצה. זה, יש פרי מגדים כזה בפתיחה לסימן של חד, במשבצות צף, משבצות זהב סוף עוד דלת. זה כן, יש, כן נכון להחמיר בחלק הזה. כל הדגמות האחרות שהזכרנו, שהיתר משמש את האיסור, אבל מהצד ומלמעלה, כמו דלת של ארון מוקצה, כמו סמיכה על מחשב, כמו מכסה פח אשפה, כמו דלת של ארון חשמל, כמו דלת של מתקל נרות, כולם אינם מוקצה. חלקם אמרנו, כשמחתו לתר, חלקם כשמחתו לאיסור. תלוי אם זה משמש את האיסור או לא. אבל כשהוא תופס אותו, כמו בעטף כביסה, שם יש יותר מקום להחמיר, ונכון להחמיר. מחזור ודע אפילו בזה מכן. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-500-93-93, 03-500-93-93, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולדיכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל בסייעתא דשמיא להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
יש לי רציתי לשאול את כבודו, האם מותר להניח תפילין במנחה של יום שישי, והאם הרב יוכל להסביר מה ההבדל בין תפילין של שימושה רבה לתפילין של רש"י?
בעיקרון, אין איסור להניח תפילין במנחה של יום שישי, רק שלא נהגו ככה, מכיוון שמיד אחרי תפילת מנחה, אז נוהגים לקבל שבת, אז הסמיכות הזאת היא שבקבלת שבת הם כבר לא יכולים לתפילין, לכן לא נהגו, לא ראינו אנשים, גם אלו שמניחים תפילין של שימושה רבה, לא ראינו שהם מניחים את זה בתפילת מנחה של ערב שבת. אלא אם כן, יש מקומות שאני לא מכיר, אבל אולי זה הסיבה. בעיקרון זה אותם סוג תפילין, רק התפילין הוא יותר גדולות, כדי שיהיה מקום לפרשיות יותר ברווח.
הבנתי. טוב, בסדר. תודה רבה לך.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
אני רק ראיתי הלכה באור לציון ובהלכה למעשה. לא, לא, לא כל כך יודע לפרש אותה, אז רציתי להבין מהרב.
כן.
לגבי עטב כביסה, כביסה שתלויה בשבת עם עטב. אז אם אני רוצה להוריד את הבגד כדי להשתמש בו, אז מותר לי להוריד את העטב, כי זה כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו. שאני צריך את המקום של העטב כדי להשתמש.
נכון.
אבל אם אני רוצה להוריד את הבגד בגלל הגשם כדי שלא יתלכלך, אז זה לא נקרא לצורך מקומו, ואז הפתרון הוא למשוך את הבגד והעטב ייפול.
לא, ייפול או שהוא יישאר שם, אבל לא לגעת בעטב, כן.
כן, אז רציתי להבין למה זה לא נקרא לצורך מקומו. לכאורה צורך מקומו...
זה לא צורך של שבת, כי זה לא צורך שבת. צורך מקומו זה רק צורך שבתי, ככה מובא בפרי מגדים. אסור לי בשבת לטלטל פטיש כדי לפצח אגוזים במוצאי שבת. לצורך גופו מקום, אסור לטלטל בשבת עת מהספה כדי לשבת על הספה במוצאי שבת.
כן.
אז ממילא גם פה, אני מטלטל, אני מטלטל את העטף כביסה כדי שהבגדים לא יתרדפו, אבל אני לא רוצה להשתמש, אני לא משתמש בהם בשבת.
כן, אבל לכאורה מקומו זה מה זה שאני צריך המקום כדי להוריד את הכביסה, כדי להוריד את הכביסה.
לא, אז לא, זה כתוב בפרי מגדים, זה סברה שלך, יפה, היה אפשר להגיד כמו שאתה אומר. אבל בפרי מגדים כתוב לא ככה, וזה מסתבר מאוד, כי חזל, בעצם כשמחתו לסור זה אמור להיות מוקצה. חזל אמרו, ככה הסברנו גם בספרים, שמכיוון שיש הכרח חשוב בשביל להשתמש בדבר הזה בשבת, כי אני רוצה בשבת לשבת על הכיסא ויש שם עת, אני רוצה בשבת לפצח רגוזים ואני מפצח רגוזים רק פטיש, לכן התירו לך משום צורך שבת, אבל דבר שהוא לא צורך שבת, לא התירו לך. אתה מוציא את העטף כביסה כדי להשתמש בבגדים אחרי שבת, לא בשבת, זה לא התירו לך.
אז באמת הרב אומר, זה באמת נקרא צורך מקומו, רק לא יתורו את הצורך מקומו הזה.
למה? כי זה לא צורך שבת. אז ממילא זה לא מוגדר, זה לא מוגדר כצורך מקומו שיתירו אותו. כמו שאם אני אקח פטיש בשבת, לטלטל אותו כדי לפצח רגוזים במוצאי שבת. זה צורך גופו? במציאות כן, אבל בגדרים ההלכתיים זה לא צורך גופו. למה? כי אתה לא צריך את זה בשבת.
כאילו לא כל צורך גופו ולא כל צורך מקומו יתירו, רק צורך גופו ומקומו שלצורך שבת יתירו.
יפה מאוד.
כן, טוב, ממש תודה רבה הרב.
ברוך תהיה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו, שלום.
שלום וברכה.
שלום. רציתי לשאול, ככה ידוע, דברי מרן החזון איש לגבי קופסאות שימורים וכדומה, שכיוון שזה מולחם, אז הפתיחה שלהם זה נחשב עשיית כלי, וזה שונה מכל מה שכתוב בגמרא לגבי חבית שסגורה ביתית, כי פה זה מולחם וזה גוף אחד.
ומכיוון שזה גוף אחד, אין עליו שם של כלי,
של כלי,
זה גוף אטום, ובפתיחה אתה מייצר כלי, ולכן זה אסור, כן.
מצוין. זו עושה שואל היום, שאנחנו, האם המציאות השתנתה, זאת אומרת שאפשר לפתוח הרי היום, עם הטבעת הזאת, זה נפתח יחסית בקלות, עם מאמץ. האם זה, אני לא יודע את המציאות, האם באמת המציאות השתנתה וזה סגור בלחץ?
המציאות לא השתנתה, זה עדיין מולחם. אמנם זה לא מולחם בהלחמה חזקה, הרי אם תסתכל בכל קופסת שימורים של שני צדדים, הצד ההפוך, לא הצד של הטבעת, הוא יותר חזק מהצד של הטבעת.
כן.
אבל זה עדיין מוגדר כלי אחד. אתה לא יכול, למשל, לתת מכה חזקה ולפתוח את זה. לא. אתה צריך... אם תרצה לפתוח את זה, נגיד, לא באמצעות הטבעת, אתה צריך כלי כבד כדי לפצח את הכיסוי, לפצח את המכסה.
הבנתי.
לכן זה עדיין מוגדר כגוף אטום, שלפי החזון איש אסור לפתוח את זה בשבת, אלא אם כן תעשה מלמטה חור, ואז תפתח מלמעלה, אז זה לא נקרא שעצר את הכלי, כי החור ביטל אותו משם כלי.
הבנתי. זאת אומרת, זה לא סגור רק ביחד, לא, אני אומר, כי כשמוצאים את הטבעת, יוצא בשלמות כל העיגול.
נכון, זה יוצא בשלמות, כי זה לא הלחמה חזקה, זה הלחמה קלה. אם זה היה רק בלחץ בלבד, אז במכה היינו יכולים לפתוח את זה. ואתה לא יכול לפתוח את זה במכה עם היד. זה הלחמה קלה. זו שיטת החזון איש. שיטת הרבה פוסקים, שמותר. כף החיים, זמנו ירבה, חזון עובדיה, אבל זו שיטת החזון איש, ולכן, אם מישהו רוצה לחוש לשיטתו, ונכון לחוש לשיטתו, אז או לפתוח לפני שבת, או לעשות חור לפני כן בשבת, בתחתית הקופסה, וזה יפתח מלמעלה. אבל זה בתוך חומרה.
אני אומר, הבנתי לה, אני אומר, זה שאפשר לפתוח את זה בכוח, זה לא אומר שזה כבר לא נהיה גוף אטום והתבטל, הרי הדברה של החזון היא מחודשת. זה הדבר התבטל מתורת כלי. אז השאלה אם ברור לנו שגם הלחמה קלה, כמו שהרב אומר,
כן.
האם ברור לנו זה גם כן מבטל מתורת כלי, או זה כבר לסוכום לדיון?
גם אם זה לא טבעת, גם אם כמו שהיה פעם, אתה פותח את זה הרי עם פותחן, אז תמיד אתה יכול לפתוח את זה.
לא, השאלה אם ההלחמה היום היא יותר חלשה מפעם.
ההלחמה היום היא יותר חלשה מפעם, אבל עדיין זה מוגדר כגוף אחד. מה שמגדיר אותו גוף אחד זה הקושי של הפתיחה. הקושי של הפתיחה בלי הטבעת זה מה שמגדיר אותו כגוף אחד. זה לא כמו שאתה פותח עם ביסלי או במבה, דברים כאלה.
הבנתי. תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, בדיני עיקר ותפל, האם מתי שאני אוכל שתי דברים נפרדים, למשל אני אוכל מלפפון ועגבניה, ואני רוצה לאכול את שתיים ביחד, זאת אומרת, אני נותן ביס לזה וביס לזה, ולא אעשה את שתיים ביחד בפה, או למשל אני לוקח נקניק וצ'יפס, וזה טעים לי ביחד בפה. האם גם בכזה מצב אנחנו רואים שהולכים אחרי הרוב, או מכיוון ששתיהם נפרדים לגמרי, אז זה לא, לא יקר ותפל, והוא יצטרך לברך על שתיהם.
כל שאתה אוכל אותם ביחד, לועס אותם ביחד, זה נקרא יקר ותפל. תערובת זה לא רק שזה תערובת בצלחת, גם כשזה התערובת בפה, זה נקרא עיקר ותפל לפי הכללים, אם זה בא להתאים אותו, אם זה נחל בגללו, אם זה רוב, לפי הכללים. אבל גם תערובת בפה נקרא תערובת.
ומה שהמשתברו החשש לחיי אדם מאוד, זה לא מראה לנו שבמקרה שזה ממש מופרד, שאפילו זה לא תערובת, זה לא
נצטרך פשוט. לא, מה שהוא חשש לו ברוב ומיעוט, אתה מתכוון?
כן.
ברוב ומיעוט, כיוון שזה לא בא להתאים אותו, זה אפילו בתערובת. יש לי סלט פירות, שרוב הסלט זה עץ ומיעוט אדמה. אז זה לא, האדמה לא בא להתאים את העץ, וגם העץ לא בא להתאים את האדמה. האדמה לא נחל בגלל העץ, וגם העץ לא נחל בגלל האדמה. אז בזה נחלוקו הפרי מגדים וחיי האדם הולכים לפי הרוב או לא. וחיי האדם אומר שכיוון שהם שניהם עיקרים, ושניהם ניכרים, צריך לברך שתי ברכות, אבל המשנה ברורה פסק ספק ברכות להקבל ולברך לפי הרוב. אז בכזה מצב אנחנו אומרים, נכון לחוש, לדעת אחרי האדם שגם הבן ישחי פסק אותו, לקחת חתיכה מהפרי העץ, ולברך העץ ולכוון לא לפתור את האדמה, ולקחת חתיכה מהאדמה ואיך באור פרי אדמה, ואז להמשיך לאכול ביחד, ובזה אתה יוצא מדי כל ספק. וזה לא רק בסלט פירות, יש עוד המון דוגמאות לזה, כמו שהבאנו בהליכות ברכות, בסימן רשי יוד בית שמה.
ועכשיו, מה שבעצם כל האחרונים ובעצם המשנה ברורה מוזכר תמיד תערובת, הרב אומר בעצם זה לאו דווקא תערובת, אלא גם כל מצב שאני, התערובת זה אפילו נמדדת בפה.
כן.
אפילו שזה לא מוזכר, במשנה ברורה לא מוזכר כזה דבר.
לא מוזכר להדיה, לא מוזכר להדיה ככה, וגם לא מוזכר להדיה הפוך. אבל אם אנחנו אומרים, בוא ניקח למשל דבר שבא להתאים, שהוא ודאי נקרא עיקר ותפל. כן? אני אוכל אורז, והאורז יבש, ולשם כך אני גם אוכל סלט. זאת אומרת, כל כפית אורז, אני אוכל כפית סלט, והם נמצאים נפרד בשתי צלחות אפילו, אבל אני לועס אותם ביחד. הווה אומר שהסלט נאכל כדי להתאים את האורז. אז אפילו שהוא לא מעורבב איתו בצלחת, אבל למעשה האכילה שלו זה בגין האורז, זה בא להתאים את האורז. זה גם לקראת תפל.
זה מאוד מובן, אבל במקרה שאני אוכל שתי דברים ששתיהם עיקריים ושתיהם חשובים,
אז גם בתוך צלחת תשאל, שתיהם עיקריים ושתיהם חשובים, למה הולכים לפי הרוב? יש פה שתי דברים, שתיהם ניכרים, יש לי פה נגיד אורז וחתיכות אוף, שתיהם חשובים, שתיהם ניכרים, למה לא לברך על האוף, למה לברך לפי הרוב? גם פה תשאל אותו את השאלה. זה הכלל של רוב.
אולי התערובת יוצרת את זה, כי התערובת יוצרת פה את היתר.
כן, אבל התערובת, אתה רואה את זה, אתה רואה את העוף בפני עצמו. אז לכן, אין הבדל. טוב.
בסדר גמור. תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום עליכם.
שלום וברכה.
כבוד הרב, שאלה שהסתפקנו בכל בכולל, אם התפללתי ערבי, אמרתי את
נתנו,
וטעמתי, אני חוזר להתפלל.
אם התפללת ערבית, ולא אמרת את נתנו, ואכלת, אתה חוזר להתפלל. אבל אם אכלת פחות מכזית, אז יש מקילים, כן? אתה בלי קליטה, אם אפשר לשפר את הקליטה, וגם להתרחק ממקום הרעש, אם אפשר, כן.
כן, הרב שומע?
כן.
מה הדין שאם לא אמרתי את נתנו, התחלתי את ההבדלה, וטעמתי מהיין. טעמתי, עשיתי גפן, בטעות טעמתי, ועוד לא עשיתי את ברכת ההבדלה.
אז עוד לא הבדלת.
אז מה לעשות, לחזור להתפעל?
אתה בירכת באור פרי הגפן. במקום להמשיך את יתר ברכות ההבדלה, טעמת. זה נקרא שטעמת בטעות לפני ההבדלה. מה זה משנה אם זה היה בזמן ההבדלה או לפני ההבדלה? טעמת לפני ההבדלה. אמנם זה לא היה במזיד. אמנם זה היה בשוגג, צריך לחזור, אבל אמרתי שיש פוסקים שאומרים שרק אם הוא טעם כזית, אם פחות מכזית לא, אז במצב כזה הוא לא יחזור, לא מדין מה שאתה אומר שלכאורה הוא בזמן ההבדלה, כי הוא לפני ההבדלה, אלא מדין זה שזה פחות מכזית, אז אפשר להקל.
תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום הרב,
ערב טוב. ערב מצוין.
רציתי לדעת, בבקשה הרב, אם אני טס בעזרת השם ביום שני לארצות הברית,
כן.
והטיסה יוצאת בשעה 1 בלילה, שעון ישראל, והנחיתה לאחר 15 שעות היא בשעה 6:30 באותו יום, ביום שני. אני טסתי בלילה שבין ראשון לשני.
אתה טסת בליל שני, יצאת ב-12 בלילה בליל שני מארץ ישראל, ואתה תנחת בארצות הברית ביום שני בבוקר ב-6:30, כן.
נכון.
אז אתה, אל תתפלל במטוס שחרית, אלא תחכה להגיע לארצות הברית ושם להתפלל שחרית. כי בלילה מתחלף לך לילה יום בלי לשים לב בחמת המעבר שבין פה לארצות הברית לאירופה. מסובך. אל תתפלל שחרית במטוס, כי יכול שאתה תראה יום ופתאום אתה תראה לילה. אל תתפלל שחרית במטוס, תתפלל שחרית בארצות הברית.
הבנתי, אז למרות שעוברות 15 שעות ואני רואה יום ורואה לילה, כי ראיתי תשובה.
אין לך אלו מקומו ושעתו. אתה ביום ראשון בלילה התפללת ערבית בארץ ישראל, ואתה ביום שני בבוקר מתפלל שחרית בארצות הברית.
אוקיי, בסדר גמור, ובחזור ברד השם, כשאני חוזר, אני יוצא למעשה בשעה 13:00, ואני נוחת כאן בארץ, כאילו ב-13:00 ביום שלישי, ואני נוחת כאן בארץ ביום רביעי, בשעה
6:00.
אז שחרית,
עוד פעם, נראה לי שתהית פה בחשבון, עוד פעם. בחזור אתה יוצא מתי?
אני יוצא מניו יורק ביום שלישי ב-13:00, ואני נוחת בישראל בעזרת השם ביום רביעי ב-6:00.
כן, בשעה אחת בצהריים אתה יוצא משם, אז אתה עדיין לא יכול להתפלל מנחה שם, אולי כן.
לא, אני חושב שכן,
מנחה כן. מנחה כן, לא, אתה יכול מנחה, אבל אתה באחת שיחות במטוס, אז השאלה, איפה תהיה בין 12 ל-1. טוב, אבל זה לא משנה, אם הספקת לפני המטוס, אם לא הספקת, אז תפלל מנחה במטוס, ותפילת ערבית גם תתפלל במטוס, כשאתה תראה לילה, תראה חושך, תפלל תפילת ערבית, זה קצר, זה לא יתחלף לך באמצע. ומתי אמרת שאתה נוחת פה? ב-6 בבוקר?
כן, 6 בבוקר זה תפילת שחרית.
מצוין, אז תפילת שחרית בארץ ישראל.
לגבי ערבית.
ערבית אתה...
אני צריך לך לחכות לראות לילה. ברגע שאני רואה לילה, לא משנה מה השעה, אני יכול להתפלל ערבית?
כן, אבל אל תשתהה, כי אם אתה תשתהה, אז יכול להיות שזה פתאום מתחלף לך מחמת המעבר. ברגע שאתה רואה לילה, יש לך שתי אופציות לתפילת ערבית. או מיד שאתה רואה לילה להתפלל ערבית, או תחכה שיעבור הרבה זמן, שיתחלף לילה ויום, ואז אתה תראה לילה סמוך ליום של יום רביעי, אתה כבר תהיה נגיד באזור, אתה נוחת ב-6:30 בישראל ביום רביעי, אז 5-6 שעות לפני כן, אתה תהיה ודאי לילה של אופק ארץ ישראל. אז יש לך שתי אופציות, או באופק ארצות הברית לילה, או באופק ארץ ישראל לילה. השאלה אם אתה מעדיף להתפלל בתחילת הטיסה או בסוף הטיסה.
לא, עדיף בתחילת...
אז תתפלל בסוף הטיסה, לקראת סוף הטיסה, שש שעות לפני הנחיתה, אפילו הייתי אומר קצת לפני, כדי להספיק נקודת חצות, תתפלל ערבית.
ולהתפלל בישיבה
רע,
ותתחילה, או
שחפוש לחפש
מקום
שישב בו לעבור. תראה, במטוסים היום, ברוך השם, בפרט מניו יורק לישראל, יש הרבה אנשים שומרי תורה ומצוות, שמקיימים מניינים במטוסים. אם זה מטוס גדול, בדרך כלל המטוסים של ארצות הברית הם גדולים, מקיימים מניינים במטוסים, תשתדלו להתאחד ביניכם עוד בשדה, שעולים ויורדים, לקבוע שעה, להתפלל ביחד. חבל פספס תפילה במניין. תיסע לשלום ותחזור לשלום.
אמן, תודה הרב, שבת שלום.
ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום לך.
שלום.
כן, תודה על התוכנית ועל כל הספרים.
ברוך תהיה.
רציתי לשאול, ילדים מביאים לחיידר, ילדים קטנים שלומדים לכתוב ולקרוא, מביאים אותיות עם סקוטש להדביק, ומביאים נגיד אותיות בית וחף שהן מאוד דומות, ואז יש עוד משהו להדביק שזה מחליף מבית לחף, וכן נקודו, מחף בקף, ומביאים עם נקודה, שמים את, את המדביקים את הנקודה וזה נהיה קף, ומוציאים את זה, או, או נקודות עם סגול וחיליק. אני רציתי לשאול האם בשבת מותר לעשות כזה דבר, והאם יש חילוק בין ספרדים ואשכנזים.
כן, דין, דין האותיות שמוניחים אותם או מדביקים אותם שונה. אותיות קיימות, דהיינו מושלמות, א', ב', ג', וכן על זה הדרך, שרק מניחים אותם אחת ליד השנייה ויוצרים מילה, זה מותר. אבל אם מצמידים אותם באופן שזה נצמד חזק, כמו על גבי מגנט, או כמו בצורה שלך בסקוטשים, הרי שהדבר הזה אסור. אם זה היה מילה שלמה, זה היה מותר. אבל מכיוון שזה לא מילה שלמה, אלא חיבור אותיות שיוצרת מילה, זה אסור. כך פוסק המשנה ברורה בסימן שינמם, סוף סעיף קטן חף בית. ועל פי זה כתבו הפוסקים לגבי מגנט וכו', בשם החיי האדם, ואין הבדל בזה בין בני ספרד לבני אשכנז.
במקרה שלה לא עושים מילים, רק עוד אחת. הם היו בבית לחף עושים, לא מדביקים את כל הדיות. או לעשות עוד אחת, לתרגל לילד האם בחף בקף, ומוצאים, מכניסים, מדביקים את הנקודה, מוצאים את הנקודה, וככה...
אם לא מחברים אות לאות למילה, אלא רק מצמידים את האות, מוציאים את האות, מצמידים את האות, מוציאים את האות, זה מותר. אבל אם מחברים את האותיות למילה, זה אסור.
בסדר, ממש למעשה, עכשיו, רציתי לשאול לגבי תענית, קבלת תענית, אני כבר נתגלתי בפעמיים הראשונות, שאני אומר בסוף התפילה את הקבלת תענית, ושם שמתי לב ש... שלפחות אנחנו הספרדים אומרים שעושים את התענית מעלות השחר לאחר תפילת ערבית.
אל תגיד אחרי תפילת ערבית, תגיד לצאת הכוכבים.
ואם התבלבלתי, אז אני צריך זה, אפשר להפסיק להגיד מזמור לדוד או לעשות עד הסוף?
מה שאומרים מעלות השחר עד אחרי תפילת ערבית, זה רק בגלל שהיו מתפללים פעם ערבית בין השמשות, אז עד אחרי תפילת ערבית מגיע לצאת הכוכבים. אבל בעיקרון הקבלה שלך זה עד צאת הכוכבים, אבל עדיין יש מקום להסתפק בדבר הזה. אז אם באמת ככה אמרת, אז אחרי צאת הכוכבים תגיד נזמור לדוד, ואז תוכל, וזה נחשב לך תענית כי זה היום שלם, ואז תוכל בשופי בלי ספק לאכול. אבל לכתחילה תגיד מי עלות השחר עד צאת הכוכבים, לא התפילת ערבית, כי אתה מתפעל ערבית בשבע, בשמונה.
כן, תודה רבה, שבת שלום.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום אהב.
שלום וברכה.
אני יודע שיש עניין, יש מצווה, שבערב שבת, אז מקבל תוספת שבת. זאת אומרת, לא רק שזה מתקבל מאליו, אלא להגיד שאתה מקבל תוספת שבת.
כן, להגיד בפה שאני מקבל תוספת שבת, כן.
יפה. עכשיו מה קורה, אני עכשיו רוצה ללכת לישון בערב שבת, אני הולך לישון עוד לפני פלג המנחה, אני רוצה לישון עד אחרי השקיעה. איך אני יכול לקיים את המצווה הזאת? השאלה... האם אני יכול להגיד קודם השינה, שמעכשיו אני מקבל על עצמי, שבוא נאמר חצי שעה לפני השקיעה, אני מקבל תוספת שבת. האם זה יכול לחול ואני מקיים את המצווה או לא?
מאוד קשה להגיד שזה יכול לחול, כי סוף סוף באותו זמן אתה לא בר דעה, אתה יושן, אתה לא בעניין. אלא בשכזה מצב, נסמוך בכזה מצב על שיטת הגרז והאור לציון, שהם אומרים שאפילו שלא אמרתי ולא חשבתי, עצם זה שפרשתי ממלאכה בזמן הזה של תוספת שבת, זה כבר נקרא תוספת שבת.
כן, אם ככה זה חינם. השאלה אם זה דומה...
אבל אם נאמר שצריך לומר בפה, או לפחות במחשבה, אז מחלוקת בין הבית יוסף והרמה, לבח והגרה, בתף רשחד, בתף קופנון ג', האם צריך לומר בפה או מספיק במחשבה? אם נאמר שצריך בפה או במחשבה ולא מספיק פרישה, אז אדם שלח לישון לפני פלג המנחה שאי אפשר לקבל והתעורר אחרי צאת הכוכבים אחרי השקיעה, זה דבר בעייתי להגיד מראש אני אומר על מה שיהיה אחר כך, כי אתה אחר כך לא בר דעה, כן?
השאלה היא אם אפשר לדמות את זה להבדלה, שכתוב שהבדלה אפשר לעשות בשבת וזה מועיל לו לאחרי שבת, אז אולי גם לגבי תוספת שבת.
לא, כי הוא באמת עשה הבדלה, הוא עשה משהו, הוא עשה משהו בשבת, פה הוא לא עשה כלום בזמן שצריך לעשות. ברשת צדיקים אל סיף ג' לגבי הבדלה ביום שבת, הוא עשה משהו בשעת הדחק וכו'. פה הוא לא עשה כלום. בזמן שצריך לעשות משהו, הוא לא עשה כלום, לא. רבנן חידשו, רבנן חידשו שאפשר בשעת הדחק להבדיל בשבת. אז הבדלתי בשבת. אבל רבנן לא חידשו שאפשר לקבל שבת לפני פלג המנחה. ואתה קיבלת לפני פלג המנחה. אלא מה? אמרת שחצי שעה לפני השקיע זה יחול, אבל אז אתה לא היית בר דעה. אתה לא בעניין. אתה ישן.
הבנתי. מה פורש? ומי שעשה הבדלה בשבת והולך לישון במוצאי שבת,
אין קשר, זה חל. ההבדלה חלה כבר. ההבדלה חלה, אמרו לו, אתה צריך להבדיל, הוא יבדיל. זהו. עכשיו, במוצאי שבת, לא צריך לעשות כלום, מיד הוא צריך בין מלכות.
אז בשבת עצמה היא באמת לא חלת. בשבת עצמה אי אפשר לעשות הבדלה.
אז אמרו שאמרו, כיוון שעשית מעשה בשבת, המעשה הזה מביא לך אפשרות יותר לעשות מלאכה במוצאי שבת. זה היה זמן גורם. אבל עשיתי משהו. עשיתי משהו. פה לא עשית כלום.
הבנתי. עכשיו עוד שאלה אחת, אדם שנמצא במקווה, אדם הולך למקווה רגיל בערב שבת, והוא מחליף ציצית, ככה זה בדרך כלל, אז צריכים לברך על הציצית החדשה. הוא צריך לברך על הציצית החדשה. עכשיו השאלה היא, הרי בתוך המקווה, אז הוא לא יכול לברך. אז מה שקורה הוא שהוא מניח את הציצית, הוא יוצא מהמקווה, הוא מברך, ואז הוא מפסיד את העובר לעשייתם. השאלה היא, אם עדיף שבאמת הוא יחליף ציצית עוד לפני שהוא נכנס למקווה, ואז הוא יברך על הציצית החדשה, והוא יכוון מראש שהוא פותר את הפעם השנייה שהוא ידבש ציצית אחרי המקווה, ואז הוא ירוויח את העובר לעשייתם. או שלא צריכים להקפיד על זה, הכל בסדר, תלך עם הציצית למקווה, במקווה תחליף ציצית, ושם תברך אחרי המקווה.
אז בעיקרון, אם אדם נמצא הרבה זמן במקווה, אז הוא נכנס לספק של הביאור הלכה בסימן י' דלת, שיכול להיות שהמקווה מהווה הפסק.
נכון.
אז לכן הפתרון שאתה אומר הוא לא פתרון טוב.
למה? אני אמרתי מראש, כשהוא מברך על הציצית,
כשהוא
מברך על הציצית לפני המקווה, הוא מכוון לפתור. וזה כתוב בביאור הלכה שזה ודאי מועיל. אם הוא מכוון לפתור את הפעם השנייה.
לא, הביאור הלכה אומר שיכוון לפתור עד הפעם השנייה, מחילה.
אני זוכר 100%. ככה אני זוכר 100%, כשהוא אומר שאם הוא כוון לפתור, הרי מועיל, אני טועה, ככה...
הביאור הלכה נמצא בסימן ח', הביאור הלכה נמצא בסימן ח', בסעיף י' ד' לגבי מקווה, והוא כותב, ויותר טוב שיכוון בבוקר בעת הברכה, שלא תפתור ברכה זו לתת קטן, רק עד שיפשטנו בבית המרחץ, ואז יוכל להביא אחר כך לכולי אלמה. הוא מגביל את הברכה שלו.
אין ביאור הלכה שאומר ש...
לא יודע, לא מכיר, לא מכיר, אולי כן. הביאור הלכה שמדבר על מקווה, מה שאני רואה פה מול העיניים, זה מה שאמרתי לך כעת. בקיצור, אל תעשה את זה, אלא תעשה את הפתרון המקובל, וזה עדיף. אם אדם תובל ויוצא מהר, אז הפתרון שלך הוא טוב, אבל לא חייב, רק... בסדר, אבל לא חייב.
הבנתי, ממש
תודה רבה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה הרב.
שלום וברכה.
כן הרב, רצון לשאול, עניין דיני קדימה וברכות, עניין בירה וביצה שלמה. עכשיו, יש לדייק כמו שמדייק מהספר הליכות ברכות בדף רשמם ה' שמוכח מהשאר רציון, שם בסמן רשמם ד' בסף קטן ת' מדעת הפרמגדין, שיש להקדים את המין שבעה, שם הוא מדבר על דבש הזה תמרי, על דבש תמרים, זה בעצם הסילן של המנות, על דבש תמרים, שיש להקדים אותו, אף על פי שיש לי מעלת שלם. עכשיו, שאני ככה...
למה? כי זה מין שבעה. למה? כי זה מין שבעה. או אותו דבר מצרימונים, אותו דבר מצרימונים, כן?
אותו דבר גם מצרימונים, כן.
מין שבעה, מין שבעה קודם למעלת, מין שבעה קודם למעלת שלם, כן.
כן, רק כאן יש לנו גם את הסעורה, שהסעורה הוא קודם גם בפסוק לרימון, לכן הוא עדיף מהרימון.
כן.
עכשיו, מה שרצו להשיג זה לגבי הבירה עצמה. זאת אומרת, אולי רצו לומר שסילן עצמו, יש לו כבר, עצם זמן שדיבר הפרי מגדים, זה דווקא תמר, שהוא לקח אותו והוא הוציא את כל התמצית שלו, זה ממש תמר לפני עצמו, רק הוא עכשיו במצב שהוא נוזלי, לכן ירד לברכתו שהכל. אבל פה במיצוי חיטה, לא, יש פה, אין פה ממש את הדגן עצמו. אז
זה... אותו דבר, פה זה מיצוי, פה זה מיצוי תמרים, ופה זה מיצוי דגן, מה ההבדל? זה עשוי מדגן, בירה עשוי מסעורה, ורימונים עשוי מ... גם רימונים תגיד אותו דבר. הרימונים גם כן, אתה ממצא את הפרי. זה לא הפרי, זה הסחיטה של הפרי. יש סחיטה של תמר, ויש סחיטה של רימון, ויש סחיטה של סעורה, מה ההבדל?
כן, כן, ואולי אפשר גם ללמוד מעניין זה שהדגן יש לו חשיבות, והוא בא לתת טעם, למילה הוא עיקר הדבר כאן, הוא עיקר המאכל, רק פה הוא נזלי, אז זה כמו דייסה, שאם הוא כמו דרש חד בדמיין...
לא, לא, זה לא קשור, לא קשור, לא קשור, זה לא קשור, יש דין שמבחים מזונות על מאכל, לא על משקיע, זה לא קשור. רש חד ציבה מבחים על דייסה שהכל היא מנוזלית, כי מבחים מזונות על מאכל ולא על משקיע, אבל זה מין שיבה עדיין. טוב.
בעצם זה שיעוש בו מיעוט אבל, זאת אומרת אפילו הוא מיעוט.
הוא לא מיעוט, הבירה זה לא מיעוט, זה מיצוי של חין, עיקר הבירה זה הסעורה, זה לא מיעוט.
לעומת המים, לעומת המים.
כן, כי המים זה, המים, המים זה רק בסך הכל איך היא תמצא ליצור משקה.
כן.
המים זה איך היא תמצא ליצור משקה, אפשרות ליצירת משקה, אבל המשקה באמת, הבסיס שלו זה סעורה.
כן, אז
לכן, בקיצור, הלכה, בירה, בירה קודמת לביצה שלמה, מיץ רימונים, קודם לביצה שלמה, קודם לחתיכות בשר, אפילו שהבשר והביצה שלמים וחביבים, בשר לא כל כך שרח שלהם, אבל חביב עליי ואני אוהב את זה יותר וכו', וגדול, אף על פי כן בירה ומיץ רימונים קודמים, כי זה מין שבעה. וגם בשהכל שייך קדימה של מין שבעה, וזה השאר הציון באותת בראש י' אלף בשם הפרי וגדים.
כן,
גם הכפחים שם באותיות בשם הבח, כן. טוב.
כן,
אבל
יש לי משהו לגבי קידוש? יש לי זמן כמשהו קצר?
ממש בקצרה, כי אנחנו צריכים לסיים את השעה.
לעניין רשות ע"ג, שיכול לחזור ולקדש לאחרים. אז אם זה, משהו, אם זה שחרית, זה שחרית בבוקר, אז שיכול לחזור ולקדש, בוא נגיד כמנהג, או שהוא יודע אפילו שהוא...
הוא יכול לחזור ולקדש בבוקר אפילו שהוא כן. קדש בבית הכנסת, אפילו שאשתו יודעת, כי הוא מברך ברכת הנהנים, ובשביל אשתו זה נחשב ברכת המצוות, אז אפשר.
כן. טוב, אז השאלה אם הוא קידש, הוא נמצא באותו מקום בבית, הוא קידש, ועכשיו מגיעים עוד פעם, אשתו רוצה לא היה, הוא שואל, אבל אם אתה יכול לקדש בשבילי, ו...
לא, אז פה זה תלוי, אם הוא כבר בירך הגפן, ועכשיו הוא רוצה לברך עוד פעם בשביל אשתו, והיא יודעת לברך, אז הוא לא יכול לקדש בשבילה, אין דין ערבות, הוא יכול לעצמו לעשות את זה.
זאת אומרת, כדעת השולחן אורך, אבל אם אנחנו נלך כמו המנהג, שזה
הפריחה... כדעת השולחן אורך זה לא מנהג, לבני אשכנז, גם כן לכתחילה לא, אבל מי שמכיר, יש לו מה שיסמור, זה רשע אין גימל. סעיף דלת. ברוך תהיה. שעה ראשונה הגיעה לסיומה. פרסומות חדשות ומיד חוזרים לשעה שנייה.